אנחנו ממשיכים בעמוד 1259, בטור ב' למטה, וזה דומה. ממשיכים, רבש ב', אנחנו, מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה? כתבי רבש ב', אנחנו בעמוד 1259, בטור ב' למטה, וזה דומה. וזה דומה למה שנאמר לאל בעניין גלות וגאולה. היינו, לפי ערך היסורים שמרגיש בגלות, כך יכולים להנות מן הגאולה. כלומר, שהגלות הם הכלים של הגאולה. זאת אומרת, הגאולה אינה יכולה למלות יותר מכפי הכלים שיש לה מן הגלות. וזהו שבעבודה, כשהאדם מצייר לעצמו את מצב הירידה, זה נקרא מה שאמרו חז"ל, שהאדם צריך לעשות ברכה. ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ובעניין ציור היסורים יש הרבה אופנים. וניקח לדוגמה, אדם הרוצה לקום לפני בוקר, והוא הכין שעון המעורר. וכשהשעון מצלצל, והגוף לא רוצה לקום, והגוף מרגיש יסורים אם הוא יקום עתה מהמיטה, ומכל מקום הוא מתגבר בעצלתיים ובא לבית הכנסת. וכשרואה שיש אנשים שיושבים ולומדים, הוא מקבל אז רצון וחשק להשתתף בשיעורים. הוא מקבל שמחה ומצב רוח מרומם. ואז הוא שוכח באיזה אופן הוא קם מהמיטה, ובא לבית הכנסת. ואם האדם רוצה לקבל כלים חדשים, שישרה בהם שמחה, אז עליו לצייר לעצמו באיזה אופן הוא קם מהמיטה, היינו באיזה חשק שהיה לו אז, ועכשיו איזה מצב רוח יש לו. אז הוא גם כן יכול לומר, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. היינו איך שהשם נתן לו עתה התקרבות אליו, ומזה הוא מקבל כלים חדשים, שתתפשט שם את השמחה, ממה שהבורא קרב אותו אליו. וכך האדם צריך להרגיל עצמו בכל דבר ודבר, לעשות השוואה בין זמן של יסורים לזמן של תענוג, ולתת ברכה על הנס, שהוציא אותו מהיסורים למצב של תענוג. ובזה תהיה לו היכולת לתת תודה להשם.
מה עם היסורים שהוא מתכוון כאן, ומה זה התענוג שהוא מתכוון כאן, שעל זה נותנים ברכה להשם? בבקשה.
זה נראה לי שוב פעם, איסורים מניתוק, מחוסר רצון, מחוסר שמחה.
כן, אנחנו כל השיעור מדברים פה שאדם צריך בעצם להראות שהאיסורים שלו זה רק בשביל להביא משהו לתוך החברה, כמו שרב הסביר עכשיו עם הנמלים שיוצאות וחוזרות. ומקובלים, אנחנו תמיד הם רואים כותבים מה שהבורא קירב אותו אליו, וכל הזמן זה כאילו משהו אישי. רואים עד כמה באמת אי אפשר, בלתי אפשרי להבין את הטקסט מתוך, מתוך הרצון לקבל, אלא רק מתוך אותו חיבור בחברה עמוק והבנה שאנחנו שייכים למערכת אחת, רק מתוך זה בכלל אפשר לגעת, להתקרב לטקסט של מקובלים.
אני לא משנה איזה איסורים, איזה תענוגים, העיקר לא למשך אחרי רצון לקבל, ותמיד יהיו להיות דבוק לבורא ולקבוצה.
רבש פה מתאר תהליך יפה, אדם לא רוצה לקום, מתגבר איכשהו בעצלתיים, מגיע לשיעור, מקבל מהחברה את השמחה של להיות בשיעור, ואז הוא אומר, ועכשיו צריך האדם לצייר לעצמו איך היה במצב האיסורים ואיך לא היה לו חשק. זאת אומרת, יש מין תהליך של משוב כזה, ריוויו כזה, על איפה הייתי עד לפני 5 דקות, ולראות את הפער הזה, ועכשיו את הפער הזה עליו לסמוח. זאת אומרת, השלמתי פה מסלול, סייקל שלם של ירידה ועלייה, ועכשיו אני מסתכל על זה ואומר, אה, וואלה, כמה ירדתי וכמה עליתי.
זה מזכיר לי באמת במשחק, שאתה בודק את הדמות, מאיפה היא באה, ולאן היא הולכת, כל הזמן. אתה צריך להיות כל הזמן, אתה כל הזמן נותן ברכה על זה שהיית ביסורים לפני.
לענות על מה ששאלתי. ולא לדבר על משהו אחר. ובקיצור. בבקשה.
היצורים וגם הברכה הם כלפי יסורי אהבה. בכל דרגה שהיא. אם זה אהבה לחברים, ואם זה אהבת הבורא, ואם זה תחייה מהחיבור. תחייה ממושג הבורא, תכונת ההשפעה. על זה יש ברכה, כי זה השביל היחידי שמוביל אותך לאמת. גם אם הוא שלילי, זה לא משנה, אתה מתקדם, אתה מרגיש את המצבים שלך ויכול להתפלל עליהם.
איסורים מזה שלא הרגשתי חשיבות בחיבור, שלא הרגשתי גוף אחד, שלא השתוקקתי להיות כל הזמן בזה.
אנחנו ב-1260, טור ב' למטה, פסקה אחת לפני האחרונה, וכך. וכך האדם צריך להרגיל עצמו בכל דבר ודבר, לעשות השוואה בין זמן של יסורים לזמן תענוג, ולתת ברכה על הנס שהוציא אותו מהיסורים למצב של תענוג. ובזה תהיה לו היכולת לתת תודה להשם, ולקבל הנאה בכלים החדשים, ממה שנתווספו לו עכשיו, בזמן שהוא שוקל את הבית זמנים, זה לזה.
היסורים מזה שלא יכול לברך את הבורא, ותענוג מזה שכבר יכול לברך אותו. כן?
ומזה האדם יכול להתקדם בעבודה. וזהו כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, לא חשוב מה שהאדם מקבל מהבורא, אם זה דבר גדול או דבר קטן, אלא חשוב עד כמה שהאדם נותן תודה לבורא. בשיעור התודה שהאדם נותן, בשיעור זה מתגדלת הנתינה, מה שהבורא נתן. לכן מוטל על האדם להיזהר, לתת תודה רבה, היינו להעריך את מתנתו יתברך, בכדי שיוכל להתקרב לבורא. לכן כשהאדם מסתכל תמיד בזמן העלייה, באיזה מצב הוא היה בזמן הירידה, כלומר, איזו הרגשה הייתה לו בזמן הירידה, כבר הוא יכול להבחין בבחינת כיתרון האור מתוך החושך. וכבר יש לו כלים חדשים לקבל שמחה ולתת תודה להשם. וזה שכתוב שהאדם צריך לברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה. היינו, במקום שנמצא אתה בזמן עלייה. כי אי אפשר להיות עלייה אם לא היה מקודם מצב של ירידה. אולם איך אפשר להיות ירידה אם האדם לא היה מקודם בבחינת עלייה וירד ממנה? התשובה היא, כי בדרך כלל, כל אדם, איכשהו הוא חושב שהוא בסדר. כלומר שהאדם לא רואה שהוא יותר גרוע משאר אנשים הנמצאים בסביבתו. לכן הוא הולך עם הזרם של כל העולם. היינו קצת לומדים, קצת מתפללים, קצת עוסקים בצדקה ובגמילות חסדים וכדומה.
איך אנחנו מעבירים הרגשת העלייה והירידה מ-up ו-down, כן? לערכים. איך אנחנו מעבירים הרגשת העלייה והירידה ממצב גבוה ונמוך, כלפי הבנה, כלפי הרגשה, כלפי האגו שלנו, כלפי כל מיני לא חשוב איזה הבחנות, אלה כלפי מה? כלפי בורא, כלפי חיבור, כלפי מה? כלפי הערך, כן? בסדר. איך אנחנו מעבירים את זה? שעליות וירידות הם בייחוד התפיסה שלי. כן? ביחס שלי. כלפי מה? כלפי מי? ולא שאני מרגיש יותר, פחות ככה וככה, כאילו גבוה נמוך. נו נו.
רצון לקבל הוא לא מבין ערכים, אלא זה משהו שצריך לחנך אותו לזה. זה כמו איזה אבן כזאת, מה שאתה מכניס זה מה שיהיה שם. ועד כמה שהחברה שותלת בו ערכים של חשיבות, חוסר חשיבות, בכל מיני כאלה צורות, אז הרצון לקבל מתחיל להבין, להרגיש ששם זה טוב, שם זה רע. ואז נבנה בו סולם ערכים.
שעובדים על חשיבות הבורא, חשיבות הקשר, אז לא משנה באיזה מצב, העיקר שזה מקרב לקשר לבורא, אז כל מצב הוא ערך, יש לו ערך.
כן, אם הבורא נמצא בתמונה, אם יש איזשהו קשר, אם יש איזושהי בקשה, זה הדבר היחידי ש... זה הקנה מידה היחידי שקובע. זה יקרה, המעבר הזה מעלייה וירידה לערכים, רק אם זה בחברה נמצא. אני לא יכול לעשות זה בעצמי. אני בעצמי אף פעם לא חושב על הבורא, לא, אני עסוק במצבים הפנימיים שלי. אני יכול להתחיל לחשוב על הערכים האלה, רק אם פה, בינינו, יש את הדבר הזה, שזה מה שצריך להסתכל עליו, ועל זה מדברים, ובזה, ופה מברכים את הבורא, ופה מצטערים על זה שלא מצליחים לברך את הבורא. זה איכשהו צריך לבוא מבחוץ, זה לא מתוך האדם, נראה לי.
והערכים האלה באמת כמה אני דבק בחברה, כמה אני עושה השתוות הצורה לבורא דרך החברים שלי, שהם העזר כנגדי.
ערך ההשפעה צריך להיות מעל הכל, וכלפי זה אנחנו מודדים את כל ההתקדמות שלנו.
איך אני נמצא במצב תמידי, שאני כל הזמן בודק את עצמי, אני בעלייה או בירידה, כלפי איזה אבחון? האבחן, כלפי איזה מדידה, איזה מדד, כן? אצלי, עליות או ירידות. כן, כמו בבורסה. אז איך אני מודד את עצמי כל פעם? עלייה או ירידה בעיניי? מה? כלפי מה אני בודק את זה?
המדד הוא הקשר...
ואני חי בהבחן הזה, ולא יורד ממנו. זה בשביל העיקר.
המדד הוא עוצמת היחס...
נו מה, זה לא ברור? גדלות הבורא, מה יש לנו עוד? כלפי זה אני מודד כל הזמן. אני בעלייה או בירידה.
אנחנו ממשיכים בפסקה שנייה, ועיקר דאגותיו. ועיקר דאגותיו של האדם הוא איך להיות פרנסה בכבוד ודירה וכלים נעים וכדומה. כי הוא מרגיש בעצמו, אם הוא עשה סדר לעצמו עם הבורא, כמה זמן שהוא צריך לעבוד בשבילו, ואם הוא קיים, ואם הוא קיים כל הסדרים, מה שהוא התחייב ברוחניות, הוא מרגיש עצמו לאדם השלם. הוא כבר מותר לו לדאוג לשפר את מצבו הגשמי. והאדם רואה תמיד שעד כמה שהוא משתדל שתהיה לו גשמיות בשלמות, הוא רואה תמיד שהוא בחיסרון כלפי אחרים. וזה נקרא שהאדם נמצא במצב השלמות. אולם בזמן שמתחיל בעבודה דלהשפיע, אז הוא בא לידי מצב של ירידה. כי הוא רואה איך שהוא מרוחק מעניין דלשם שמיים. נמצא אתה שירד מזמן הקודם, כשהיה מבין שהוא צריך רק לשמור תורה ומצוות, ועניין הכוונה דעל מנת להשפיע, על זה לא היה עושה תשומת לב. ואחר כך הוא מקבל בחינת התעוררות מלמעלה. הוא מתחיל להיות בבחינת התבטלות אליו התברך, כנר בפני אבוקה, ושוכח את המצב הירידה שהיה לו. ואז מוטל על האדם, כשהוא עתה, שהוא בזמן העלייה, שיכול לומר, ברוך שעשה לי נס במקום הזה, היינו שמקודם לכן הוא היה במצב שאירה לו עניין של תאונת דרכים, עד שהוא נשאר בלי הכרה על חיים רוחניים, כלומר ששכח בכלל עניין שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע, ואחר כך השם עזר לו, וקם לתחייה, היינו ששוב יש לו קשר עם הבורא. ועל ידי ציור זה הוא יכול לקבל כלים חדשים, שיהיה בידו לקבל שפע של שמחה, מזה שהשם עזר לו. אולם צריכים לדעת שבזמן שהאדם מבקש מהבורא שיקרב אותו לעבודתו, היינו שיעבוד עבודת הקודש לשם שמיים, והאדם חושב שהבורא לא שומע תפילתו, והוא כבר הרבה פעמים מתפלל, וכאילו חס ושלום הבורא אינו שומע תפילתו. על זה אמר אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להאמין, זה שהוא מתפלל עתה להשם, שאל יאמר שזה הוא יתעורר מעצמו, לתת תפילה שהשם יקרב אותו. אלא שמטרם שהאדם הלך להתפלל, השם כבר ענה לו על התפילה. פירוש שהאדם צריך להחשיב, זה שיכול עתה להתפלל להשם, זה נקרא שיש לו קשר עם השם. וזהו דבר חשוב מאוד. וצריך לקבל שמחה מזה שהשם נתן לו רצון וחשק להתפלל אליו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל.
אבל לפני זה, נגיד הבורא לא עונה. כן? הבורא לא עונה, נכון מוטי? לא עונה, נו מה לעשות, כן? למה אנחנו לא יכולים לפרש את זה בצורה יפה, טובה, שהוא נותן לנו כאן הזדמנות לעשות מעשה השפעת האור? דווקא בגלל שהוא לא עונה, הוא מצפה מאיתנו שעכשיו, דווקא בעניין זה, בכל הנתונים הללו שאנחנו נמצאים, בחוסר עונים, לא עונה, מיואשים, מיובשים, וכן הלאה, שאנחנו מזה, ללא שום סיכוי, ללא שום עתיד, ללא שום תשלום, ללא כלום, יכולים לעבוד אותו. אני חושב שבזה הבורא נותן לנו הזדמנות נפלאה להראות את הנטייה שלנו להשפיע לו. למה לא? אלא ההפך, לאיזה עוד מקרים או נתונים אדם צריך להשתוקק אם הוא רוצה להיות בעבודה ועל מנת להשפיע. דווקא במדבר, ביובש, בכלום, בשום דבר, ויש לו אפשרות לפנות לבורא שהוא מתעורר ולא הבורא מעורר אותו, כביכול. נו. ואז המדבר הופך להיות לארץ ישראל, אם הוא כך עושה. טוב, כן.
אנחנו ב-1261, טור בית. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, רבי שמעון בר יוחאי אומר, בואו ראה כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שגלו, שכינה עמהן. שיש לפרש שעניין גלות ישראל פירושו, שבחינת ישראל שבאדם נתרחקה מהקדוש ברוך הוא. כלומר, שהאדם מרגיש יסורים בזה שבחינת ישראל שבו, היינו הרצון של ישר כל, כלומר זה שהאדם צריך לעשות הכל לשם שמיים, הרצון הזה הוא בגלות, תחת שליטת הרצונות של אומות העולם. הוא מצטער על זה. ויש לשאול, מדוע דווקא עכשיו הוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם? מה שאין כן, לפני המצב הזה, האדם היה מרגיש שהוא מרוחק מלקנות דירה יותר רחבה, או מרהיטים יותר יפים וכדומה. ופתאום קיבל יסורים מהתרחקות אחרת, היינו שהוא רחוק מהשם. והתשובה היא, שכינה עמהם. כלומר שהשכינה נתנה לו את ההרגשה הזו שהוא מרוחק מהשם. וזהו כנל, מטרם שהאדם מתפלל להשם, השם נותן לו רצון וחשק להתפלל.
איך לא לשכוח את זה? זאת השאלה. השאלה גדולה. אחרת לא היינו בורחים מהדרך. אני חושב שאדם צריך לתת נדר לעצמו, שהוא מחליט להתחיל ולסיים, כי אחרת מה יש לו עוד לעשות בעולם הזה? ואפילו שלא מגיע לו כלום, ואפילו שלא לא מגלה שום דבר, והכל הולך ומתייבש, ובכל זאת ממשיך, ממשיך, ממשיך. למה ככה? כי זה מה שיש אפשר לעשות. אין יותר מה לעשות בעולם הזה. ולהרגיש את עצמו אחראי על זה שהוא לפחות נמצא כאן בתפקיד. זהו. זה לא חשוב מה יוצא לי מזה. אני נשאר בתפקיד. ככה. זה רק מציל. את ההחלטה כזאת. טוב. נו, אם יש כמה שאלות, אנחנו עוברים לשיעור הבא. כן, קולה.
אמרת שמדד הוא גדלות הבורא לעליות וירידות.
כי אנחנו מודדים בירידה כמה שבורא לא חשוב בעיניי, ובעלייה כמה שהוא חשוב בעיניי. כלפי זה אני אומר עליות וירידות, ולא כלפי מה שיש לי בכיס, או מה שיש לי בתענוג, או מה שיש לי בהבנה, או מה שיש לי בכל מיני דברים אחרים, בצורה חברתית, שום דבר. כלפי הבורא. עליות וירידות, אלה מה עוד?
עוד יכול להיות קשר, קשר, עצם הפנייה וקשר אליו. לקבוצה אליו, לחיבור. עצם הקשר ופנייה אליו.
כן, אבל איך אתה תמדוד את זה? כאן זה איזו מין הרגשה. עד כמה שחשוב, עד כמה שפחות חשוב, יותר חשוב. קשר עם הקבוצה הוא גם כן יכול להיות בכל מיני אופנים שונים. תלוי אני, לא תלוי בהם, באיזשהו דברים גשמיים, גם כן תלוי אולי. כן. זאת אומרת, גדלות, גדלות וחשיבות הבורא. זה הנתון שכלפיו אנחנו צריכים תמיד להעמיד את עצמנו, ככה זה נקרא ישראל הורי את הקודש הבריחו, חדו, קודש הבריחו בזה. כן? שהוא המטרה שעליו אנחנו נועלים את עצמנו, וכלפי המטרה הזאת אנחנו בודקים איפה אנחנו. ולכן העליות וירידות רק במובן זה. בכל מיני דברים אחרים לא אכפת לי. ישנם שם איזו תנודות. זה לא חשוב לי. עוד? כן, משה.
אמרת שאדם צריך לקבל ככה פעם אחת החלטה שהוא לא עוזב את הדרך, לא משנה מה הוא מרגיש. השאלה איך, האם זה לא פוסטירה עם זה שאדם צריך כל רגע להשתוקק לגילוי? כאילו איפה בורא לחפש ממש כמו...
זה כבר, זה כבר בתוך הדרך כל מיני דברים. אבל זה בשבילי העיקר. זהו. גילוי הבורא לאדם בעולם הזה, זה בשבילי העיקר. ואני לקראת זה הולך, פוסע, נמצא. אני לא יכול, לא יכול. אז אני יושב בטל. כאילו, כן? כמו שיושב בדרך. הלכתי בדרך, התעייפתי, אין לי יותר כוחות, אני יושב על האבן בצד הדרך, מחכה, זהו, אין לי מה לעשות יותר כלום, נושם את האפר, ככה זה, מה לעשות? אבל אני נמצא בדרך, אני מחזיק את עצמי בדרך, זה גם כן שכר גדול, יגיעה גדולה, ועבודה שהיא עבודה. זאת אומרת, אני חייב לקיים את התפקיד שלי עד כמה שנותנים לי, להיות מוכן לזה. כן.
נגיד, חוץ מזה שאני, נגיד, אמרתי לעצמי את המילים האלו, או כל יום אני אומר את זה, מה יכול עוד לעזור ולהבטיח לי שזה באמת אני ככה אמשיך?
עזרת השם? שום דבר חוץ מזה.
חברה שיכולה?
כן, אבל זה חברה, תלוי איך אתה קשור אליה. אבל...
זאת אומרת, עדיין, אם אני אמרתי לעצמי, שום דבר לא מבטיח לי שאני יכול לקיים את זה.
אין, אל תאמין בעצמך, עד יום אותך.
אבל בכל זאת, איזה אבני דרך יש כאלה שאני יכול לתפוס? כי סתם אמרתי, אמרתי, בסדר, אבל מה יש עוד?
אני לא יודע. לא יכול לתפוס כלום. את מה, שאתה עברת מהמקום הזה, איפה שהיית חי, לפתח תקווה, לזה שהתקרבת אלינו, נכנסת לקבוצה וכו', אז היו כאלו גם כן ויצאו. זה לא בעיה.
לכן אני שואל, להם לא עזר, בטח הם גם כן אמרו ככה, ישבו ושמעו ממך לא פעם ראשונה, ואמרו, כן. זהו, אני כאן, אני לא יוצא, ואז יצאו. כאילו, אין פה איזה יצא, יש רק החלטה שהיא... רגיד עכשיו, נכון
יש להם רב סב, רב, רב, כן, סבל נמוך. רב. רב, לא בסדר, ככה זה. רב סבל נמוך. שהם לא יכולים לסבול. לא יכולים, לכן יוצאים. ואז אומרים שהחברה לא בסדר. המורה לא בסדר. השיטה לא בסדר, וכו' וכו'. זאת אומרת, מאשימים אותנו בזה שלא הצליחו, ובזה שהתחילו להרגיש שהיו נמצאים בנו, אצלנו כאן, בינינו, התחילו להרגיש רע, איסורים. בסדר, כן? הם צודקים, זה נכון. אבל הם לא מבינים רק למה הם התחילו להרגיש איסורים. מה זה היה צריך לעזור להם? שהיסורים האלה זה ממש תחילת הגילוי הרוחני. ועזבו.
יש איזה אימונים שאפשר לעשות כדי להעלות את הרב סבל?
זה רק על ידי החברה. כמה שאדם מתקדם, יש לו רב סבל יותר נמוך. יותר ויותר נמוך. עד כדי כך שנעלם לגמרי. שהוא מרגיש את עצמו חלש, נתון לכל רוח קטן. ככה זה. לכן רק חברה. חברה, לימוד, הפצה, עבודה, זאת אומרת, כל דבר שחייב אדם לבצע, אפילו אם הוא לא רוצה. וכך מתקדמים. אנחנו עוברים לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.